אתה יודע?
הנה, עכשיו אני מקווה שזה יעמוד. טוב, בוקר טוב לכולם. מה שנעסוק היום זה הטיעון הקוסמולוגי להוכחה הקוסמולוגית, אפשר לסלח כל מיני ביטויים, כל מיני שמות, שמנסה להוכיח שקיים בורא לעולם. קיומו של אלוהים, בסדר? כן. למה זה נקרא קוסמולוגי? קוסמולוגי זה כאילו קוסמוס זה היקום, אז כאילו זה הוכחה שמתחילה מהיקום. בסדר, בגדול. גם בתוכה אנחנו נראה שיש כמה וכמה תתי סעיפים בתוכה, כאילו, שנקודים שונים. ננסה לדבר על הדבר המרכזי, ואולי גם טיפה על זה. מה ההוכחה הזאת אומרת? אז ההוכחה הזאת היא מקובל בעולם לייחס אותה לאקווינס. זה לא משהו היחיד שאמר אותה, אבל זה מפורסם בשמו, גם לפניו וגם אחריו הם מוצאים אותה, אבל הוא אחד מה... באוילם זה מקובל לומר את זה בשמו. מה הוא אמר בעצם? הוא בעצם אמר שלושה טיעונים, שהם בעצם אותו רעיון, שלושתם פחות או יותר, וכל אחד מהם מגיע או מוכיח, הוא אמר יותר משלושה, אבל שלושה שנקראים הקוסמולוגית, בהם אנחנו נעסוק. הוא אמר חמישה בזמנו. אז מה הוכחת שהוא אמר? אז נעשה את זה ככה. אז הוכחת שהוא אמר זה מסיבה, אחד זה מתנועה, אחד זה מתלות. תלות, כלומר קיום מותנה, לא קיום מוכרח בעצמו, אלא קיום שתלוי במשהו אחר. אז הניסוח המקובל, עוד רגע נראה שיש בו בעיות, ולכן יש בו גם קצה שיפורים ויש כל מיני זה, אבל הניסוח המקובל הוא משהו בסגנון הזה. כל דבר שקיים, יש לו סיבה, שבגללה הוא קיים. כל דבר. היקום הוא קיים, הוא קיים, אז יש לו סיבה. לאותה סיבה אנחנו קוראים אלוהים. בסדר? בדיוק, סיבת הסיבות, כן. הסיבה הראשונה. בסדר? זה בגדול. עכשיו, עוד לפני שניכנס להתנגדויות שעלו על הניסוח הזה, אז הערה אחת כללית, מה בין ההוכחה הזאת, הקוסמולוגית, לבין ההוכחה הקודמת שדיברנו עליה בשבוע הקודם, האונתולוגית. יש הבדל מהותי ביניהם, שהאונתולוגית היא... לוגית טהורה, אפשר להריב עליה במגרש הזה, אבל היא לוגית טהורה, היא לא מתחילה מתצפית על העולם. היא לא מתחילה, ראינו שא' ולכן, אלא היא מתוך הגדרות של מושגים מגיעים להוכחה. הוכחה שלנו, קוסמולוגית, היא כן מתחילה מתצפית. מתחילה, כלומר, כן יש בהנחות שלה, שמהם בונים את ההוכחה, יש בשלב של התצפית. אומרים, קיים עולם, מלא יש לו סיבה. בסדר? אז לכן יש הבדל בין הדברים. כמובן, מי שיבחר לא לקבל את אחת מההנחות ודאי על התצפית, אז גם לא יהיה מחויב לתוצאה, מי שיגיד אין עולם. נכון, אז באמת שאתה שם, לא רק זה, יש עוד כמה נקודות בדרך שאפשר, כאילו מי שרוצה להיפרד מוכרה יכול לפנות הצידה, אבל כן, זה כן בנוי על התצפית ועל כמה הנחות, ובאמת זה נכון שמי שלא שותף לתצפית או לפירוש של התצפית או להנחות שבדרך שנפגוש אותם, באמת אז הוא גם לא צריך להגיע עד המסקנה. בסדר? זה, מצד אחד זה כאילו חולשה של הטיעון, כי הוא אומר זה לא טיעון שהוא בעצמו חייב להיות נכון, זה רק מישהו מקבל את ההנחות. מצד שני, זה החיים. כלומר, כמעט בכל דבר, האנתולוגיה עצמו, כמו עליו הרבה עוררים, בדיוק בגלל זה, טבע העולם הוא כזה, שכמעט כל החרות שיש, הן בנויות גם בתצפית, ומאל אפשר לפרש את התצפית כך או אחרת, אפשר לריב על זה, וזה מחייב את מי שמקבל את ההנחות הרלוונטיות. ומי שלא, לא, זה החיים. בסדר? כלומר, כשטיעון הוא מושלם, אז הוא טיעון שהוא יושב לגמרי על ההנחות שלו. מי שאת ההנחות לא מקבל, אז מלא הוא פטור, או אין לו מה לקבל את שער העניין. טוב, אז זה היה באופן כללי מה בין האונתולוגי לבין הקוסמולוגי. מה האירורים המפורסמים שעלו על העניין הזה של של הטיעון של הקוסמולוגיה? אז אני אגיד שוב את השלבים כאילו הפשוטים, ונגיד על זה שני אירורים מפורסמים. אז אמרנו שמה הטיעון? לכל דבר שקיים יש סיבה, העולם קיים, אז העולם יש סיבה. לאותה סיבה אנחנו קוראים אלוהים, זה בגדול. בסדר? אני אנסה לסבר יותר ותאמר לי אם זה מחדד. כלומר, הסיבה של העולם, כלומר, מי שברא את העולם, גן אותו, סידר אותו, הוא אלוהים. עכשיו, והכוחה היא בנויה על זה שלכל דבר יש סיבה. עכשיו, כשאני אומר עולם, לא הכוונה לכדור הארץ שלנו, הכוונה כאילו היקום. כלומר, לא צריך זה, אלא כל העולם הפיזי שאנחנו מכירים, וזה כל ההוויה הפיזית שאנחנו מכירים, שזה כאילו היקום. אז היקום הוא קיים, זה אנחנו רואים בעיניים. עכשיו מי שיגיד שהוא לא מקבל את זה אין בעיה, אז הוא לא חייב למשיך אותנו הלאה, אבל מי שמקבל את זה, ימשיך אותנו הלאה. היקום קיים, ממילא יש לו סיבה. עכשיו, הסיבה צריכה להיות כאילו משהו אחר, כאילו, משהו כאילו מחוץ ליקום. טוב, אז הדבר האחר הזה, הנבדל הזה, אז זה מה שקוראים אלוהים. כלומר, זה הוכחה, שוב, שמי שיקבל את אותם הנחות, אז הגענו להוכחה.
זה עדיין לא בהכרח אלוהים ששם מדברים עליו. זה אלוהים, השאלה היא מה זה אלוהים.
נכון, נכון. כלומר, זה לא... זה נכון שגם הטיעון הזה, לאיזה אלוהים הוא מגיע, בפשטות מה שהוא מגיע, הוא לא מגיע לאלוהים מתגלה בפשטות. הוא לא אומר נבואה וזה, ודאי לא תורה מן השמיים, ודאי לא מצוות, זה ברור שלא. מה כן זה אומר לה, זה שאלה טובה. יש רצו לטעון שזה לא מגיע ממש לאלוהות, זה מגיע לאיזה מהנדס עליון, שבנה את הכל, שברא את הכל. זה נכון ולא נכון. למה זה נכון ולא נכון? אז אני אגיד, אנחנו כבר קופסים קדימה, כבר התחלתי ללכת מכיוון אחר, אבל אם אנחנו אומרים שהעולם כולו, היקום כולו, עליו מדברים, הוא הדבר הקיים. אז מי שברא אותו, אז הוא מחוץ. אם זה מחוץ, אז בו זה אני קצת קופץ, כי אני מחבר פה את ההבנה המדעית המודרנית. אם היקום כולל בתוכו את כל החומר, כל האנרגיה, כל המקום, כל הזמן, אז בעצם מי שברא את זה, אז הוא בפשוט, הוא לא חומרי, בסדר? והוא לא בזמן, והוא לא מגועל במקום. אז בעצם כבר הגענו להרבה מאפיינים קלאסיים של אלוהים, שהוא נבדל, נצחי, בסדר? אז בעצם, אז זה כן מגיע לשם. כלומר, אם נגיד שהיקום, ההוויה כוללת בתוכה את כל החומר, מקום, זמן והכל, אז מי שמחוץ לו, מחוץ לזה, ויצר את כל זה, אז הוא לא. זה מלא, זה כבר כן מאוד נשמע כמו אלוהים מבדל שמקובל לדבר עליו. אני מסכים שההוכחה הזאת היא, לפחות בפשטות שלה, היא לא מגיעה לרמה של אל שמתגלה. נכון, זה נכון. זה כמובן, זה לא סותר אל מתגלה, אבל בפשטות זה לא מגיע לשם. זה כבר, כלומר, זה כבר שאלה יותר מורכבת, כי מי זה הם? כלומר, זה אכן נכון שיש פילוסופים... אקווינה סתם דוגמה שאמר את זה, אז הוא ודאי ימין באל מתגלה, הוא היה נוצרי שימין בתנך והכל. אז זה לא סותר את מה שהתורה אומרת, שהאל מתגלה ואת המצוות ואת התורה, לא סותר את זה. רק בפשטות זה לא מגיע, זה בבחינת הרמת הוכחה, זה לא מגיע עד הרמה הזאת, זה עוצר בדרך. זה לא סותר את המשך הדרך, אבל זה מגיע כברת דרך מסוימת. כלומר, כל מי שאומר שאל מתגלה, אז אומר שיש אל. אז בנקודה הזאת, ההוכחה הזאת יכולה לעזור. איך מגיעים מכאן הלאה? כפה שגם על זה נדבר, אבל פשוט גם שם יש איזה ערך, כי מי שכאילו, אתה רוצה לטעון טענה, סתם, אנחנו רוצים לטעון טענה שיש בה כמה מרכיבים, שיש שבים לעולם, ברא את העולם, מתגלה לעולם, נתן תורה וכו'. מעולה. אז כל נקודה בדרך שאפשר להוכיח או לחזק אותה, אז היא מחזקת את המכלול כולו. אז ודאי הסיפור, דיברנו, כמה וכמה שבועות על המסורת והניסים והכל, אז זה אומר את כל החבילה, גם על הישות וגם מתגלה וגם תורה, זה אומר את הכל ביחד. אבל כחיזוק לזה, אפשר להגיד שעל הקומות הראשונים יש לנו הוכחות כאילו בלתי תלויות שמגיעות גם לשם. בסדר? זיו, אתה רוצה להגיד משהו על זה?
לא, לפני כאילו מה שהוא אומר שהסיבה היא אלוקים.
כן.
למה זה בערך כאילו? אוקיי, נפשיד יותר. מי שאומר שעולם קדמון מסתדר מטענה הזו?
שאלה מעולה, שאלה מעולה. אנחנו נאמר איזה מילה. ופשוט לא, כי אם ההוכחה היא קוסמולוגית, כלומר, אז כאילו מי שברא את הקוסמוס, אז אם לא הייתה בריאה, אז לכאורה לא. בפועל כן, יש לאריסטו, שהוא כאילו, ודאי ברמב״ם, הוא נציג העולם קדמון, כאילו, גם לו יש, אני לא יודע אם הוא היה קורא לזה הוכחה קוסמולוגית, אבל גם אצלו קיים הוכחות שהאמת היא מאוד, חלקם מאוד מאוד מזכירות את ה... ודאי הוא קדם לאקווינס, כן, באלפי שנים, ויש הוכחות שמאוד דומות לזה. ממילא, אני צריך להגיד אצלו שזה לא על הקדמה זמנית בדיוק, סיבה זה לא הקדמה שבא לפני, יש גם, יש גם סיבה או, או מעציל שהוא הגורם העליון יותר. אנחנו נאמר על זה מילה. כשנגיע לרמב״ם, אז הרמב״ם מעריך מאוד בצלע הזאת של עולם קדמון. אתה יודע, אבל זה שם מעולה. לכאורה מהשם קוסמוס, מהקוסמולוגית, נשמע שזה לא מתחיל לפי מאמיני הקדמות, בפועל לא בדיוק, כי יש הרבה הרבה דמיון בין החלק מהכוחות שנאמרו כאן, לבין החלקות שריסו עצמו נאמר, ושהרמב״ם עצמו חיזק והרחיב בהן. אוקיי? שאלה טובה. לא עד כדי כך קיים, כלומר, כמו שאומרים, ברחוב קיים. מוחש, רואים. הבנתי מה אתה אומר. אז מסודר זאת טענה אחרת, אותם רגילים לכנות אותה ההוכחה הטיליולוגית, יש לה עוד שם, פיזיוטיולוגית, יש כמה שמות, כבר שנעסוק בפעם הבאה, בסדר? זו הוכחה חזקה מאוד, כלומר מאוד תופסת יחסית, אם בודקים מה הולך באוילם, אז קוסמולוגית היא ודאי טובה, אבל תיאולוגית נראה לי טיפה יותר אפילו. ושם זה מאוד קשור לסדר, שם זה גם קשור לחוק השני של הטרמודינמיקה, דווקא זה הוכחה, כן. כשנגיע לשם נראה שזה כן הוכחה דווקא כן לטיעון מהסדר, כי זה אומר שלפי הטרמודינמיקה, מה אתה מצפה? שיהיה בלגן וכאוס, ובפועל זה לא המצב. אז הנה, נראה שיש משהו, בסדר? אז דווקא נעזרים כאילו להפך, אבל זה לא הנושא כרגע. מה? בדיוק, כן, אז דווקא זה, נעזרו בזה בכיוון השני, אבל זה טענה נוספת, של מסודר, ואז יש מתכנן אם זה מסודר. זה, אנחנו כרגע לא על זה, אנחנו רק קיום, קיום פשוט, כאילו בלי זה. אם זה שיש קיום, אז כל דבר צריך שיהיה לו, יש לו סיבה. אז לקיום יש, הוא קיים, אז צריך שיהיה לו סיבה. מה הסיבה? אלוהים. בסדר? אוקיי. למה? מעולה, יפה. אז, 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 אז יש שני אירורים מפורסמים מאוד, אז זה אחד מהם, שהוא אומר, רגע, מה קורה פה? בואו נבחן לפי דבריכם עצמכם מה יוצא. לכל דבר קיים יש סיבה, העולם קיים, אז יש סיבה, אז זה אלוהים. רגע, אז אלוהים קיים בסוף, זה מה שהוכחנו? מצוין. אבל כל דבר שקיים, יש סיבה. בקיצור, נגיע לאלוהים הקדמון יותר, עד פתח תקווה. כלומר, זה ילך עוד ועוד ועוד. יפה. אז אנחנו נראה שבניסוחים מחדש של הטיעון הזה, אז כן מצאו דרך לעקוף את זה, לעתיד דרך יפה. מה שכן, וזה דבר מעניין, טוב, אני אגיד עוד פעם, כבר פעם שעברה אמרתי את זה, הרבה מהדברים שאני אומר, אז כל דבר שמצאתי, גם מסברים באינטרנט, גם זה, וגם יש חוברות יפות של הרב מיכאל אברהם, שגם עסק בדברים האלה, זה הרבה הרבה חומר. אז הוא אומר, קודם כל רק שנבין את הטיעון הזה, אז זה טיעון שהוא קלאסי, כלומר היום, מעניין שכאילו בראשונים, תקופת הראשונים, כנראה פחות קפץ להם האירוע הזה, אולי כי אף אחד לא עלה על דעתו, לא כי לא יוכלו להתמודד, רק לא חשבו במונחים האלה, אבל זה יותר כאילו, כי לתפיסתם שאלוהים מראש, דבר עליון, ככה מציל את זה וכולי, אז לא שייך קושיות מהסוג הזה. היום, באוילם, כל מי ש... כאילו שלב ראשון שמישהו אומר את העניין מהסוג הזה, קופצים המתנגדים, שוב, מי שמיוצא לפקפק בה, אז הם אומרים, מה זאת אומרת, אז בוא נחיל את אותו גם שאמרת, על אלוהים, ואז יוצא שיש לו בורא, ויש לו בורא, וכו'. אז זה נקודה אחת, שלכאורה, הטיעון עצמו סודר את דברי עצמו, כי אנחנו רוצים להגיד הרי שאלוהים הוא, אין לו סיבה, שהוא מוכח המציאות, נצחי והכל, לשם הוא... רגע, העולם קדמון זה עוד שאלה, אני מקווה שנתייחס אליה, אבל עוד לפני, נניח שהעולם הוא בלי קשר קדמון, הוא קיים, כל דבר שקיים יש לו סיבה, כלומר בהנחה שהעולם הוא לא קדמון, אבל אם אתה אומר שאלוהים קיים, ולכל דבר שקיים יש סיבה, אז מה הסיבה של אלוהים? מעולה, אז אני מסכים איתך, לפני, כשזיו עלה זה מקודם, אמרתי שגם בסעיף הזה, גם בדעה הזאת, עדיין יש הוכחות שמאוד דומות להוכחה הקוסמולוגית, אז אני מקווה שנדבר על זה, כלומר זה נכון, זה לא אוטומטי שאם העולם קדמון, אז נפל הכל, נכון. הרמב"ם מעריך בזה מאוד. שעדיין טיעונים האלה חלים, בסדר? שוב, הוא לא קורא לזה קוסמולוגי, אבל טיעונים שמאוד דומים אלינו. אני חושב שמאה 12? די כמו הרמב״ם, די כמו הרמב״ם. אני חושב שמאה 12. היה באיטליה, היה אזי, אני חושב. תומאס, קוראים לו תומאס מאקווינס, זה השם, מאקווינס, הוא היה הנזיר של אקווינס. טוב, אני חושב שמאה 12, אולי 13, אבל ברמב״ם אולי טיפה אחרי, בסדר? אז זו בעיה שהרבה קפצו עליה. עכשיו גם פה צריך לשאול רגע, ומה הבעיה? אז נגיד שיש, אם נגיד שיש עוד אלוהים ועוד אלוהים לפני, מה הבעיה בזה? אז זה נוגע כבר באיור השני שנאמר על הדבר הזה. בעיה אחת שאומרת, טוב, תחיל את רגע לאלוהים, מי ברא את אלוהים? זה השנייה שאומרים, כל דבר יש לו סיבה. מלא, הסיבה הראשונה נקרא לאלוהים. רגע, אבל למה צריך שיהיה סיבה ראשונה? אולי יש עוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, עד בלי סוף. זה שני עירורים מפורסמים. אז זה שוב, אני אומר, אחד מהם זה אומר, תחיל גם על אלוהים את העיקרון, אם הוא קיים, אז יש לו סיבה. זו נקודה אחת שעירו. נקודה אחרת שאמרו, כל דבר יש סיבה, בסדר, אבל למה זה צריך להצטר בסיבה הראשונה? למה לא תגיד, יש עוד סיבה ועוד סיבה, כאילו, ופה זה, וזה גם קשור להקשר של עולם קדמון. כלומר, אתה אומר, טוב, העולם יש לו סיבה, רגע, אולי העולם קדמון בעצם. כלומר, יש... יש עוד ועוד, בלי סוף. אוקיי. אז נתייחס בקצרה אל המענות והניסוחים מחדש, בהתאם לשתי הקושיות האלה. בסדר? לגבי הטענה הבסיסית, שאם אלוהים קיים אז יש לו סיבה, אז יש כמה דרכים לדבר עם זה, יש כמה ניסוחים מחדש. אחד מהם קוראים לו בעולם הטיעון הקוסמולוגי של קלאם. קלאם זה קבוצה של הוגים מוסלמים, הרמב״ם, רב את הממון במורה נבוכים, המתקלמים. טוב, יש לו שם בתרגומים איך קורא להם, אבל קאט המתקלמים או קאט הקלאם, יש כל מיני זה. אני חושב שבעברית קוראים לזה עם קף, אני לא יודע, כאילו, בתרגומים. בערבית, כן, שמה היא אומרת? אני לא זוכר. הבנתי. אז זו קבוצה של פילוסופים מוסלמים, שהרמב״ם מכיר אותם המון, שוב, הרמב״ם מכיר אותם כאילו לפני ולפנים, כי הוא חי בתוכם בעצם, והוא מבקר אותם מאוד. אני חושב שהם מנחים דווקא, שעושים עבודה קלה, ויש לו הרבה ביקורות עליהם. כן, בדיוק, נכון. נכון. המדברים, המתקלמים, יש איזה כמה כאילו תרגומים, אבל נכון, זה הם. הקלעם, זה אותה קבוצה. בכל מקרה, בתוך הקבוצה הזאת, בתוך כאילו התנועה של ההוגים המוסלמים האלה, אז יש, אני לא זוכר כרגע את השמות הספציפיים, אבל יהיו שם כמה שניסחו מחדש את ההוכחה הקוסמולוגית, באופן שאין את הקשל הזה של מי ברא את אלוהים. מה הם אומרים, והאמת היא זה מסריק, איך שאומרים את זה, אז גם זה הופיע ברמב״ם, כמעט מילה במילה. הם אומרים, כל דבר שהתחיל להיות, יש לו סיבה. בסדר? כל דבר שהתחיל להיות, יש לו סיבה, ואז העולם התחיל להיות, היקום התחיל להיות, אז הסיבה שלו זה אלוהים. אין מה לשאול אלוהים מה הסיבה שלו, כי אלוהים הוא לא בהגדר שהתחיל להיות. שזה נסמך מעולה, סוגר לגמרי את הקושייה של אלוהים, אבל הוא בדיוק, הוא רק עובד על ההסתעפות, הניסוח הזה הוא רק על ההסתעפות של עולם נברא. למה אין דבר סוף? כלומר, אתה אומר, אם ההוכחה היא רק על הצד של עולם נברא, אז זה לא עוזר לנו מספיק, כי אני יכול להגיד טוב, אולי על עולם קדמון. זה אני מסכים. כלומר, נכון, הקלעם באמת, הם כאילו, הם טענו שהם הוכיחו בתות המופתים של הנברא, והרמב״ם לא החזיק יותר מדי מהאחות להם, הוא אמר, הרבה ערבובים, הרבה עניינים, אז הוא לא השתכנע מזה, הוא אמר, ודאי לא כדי סתור דעת אריסטו, כאילו, אל תחשבו שכל בור זה זה, ולכן, בגלל זה, אז הרמב״ם מעריך מאוד על הצלע השנייה, שאם העולם קדמון, עדיין יש הוכחה לאלוהים, מעריך בזה מאוד כמה פרקים. אבל בצלע שעליהם דיבור הוא מסכים איתם, כלומר בהכרחה באמת יש שורה אחת, כל מחודש יש לו בורא, העולם מחודש, אז יש בורא לעולם, פשוט.
הרמב"ם מוכיח את זה שיש אלוקים גם בעולם, גם
כן, כן, כן. שאלה מעולה, הרמב"ם עצמו כנראה היה ער לאופציה הזאת להבין בדבריו, ולכן תוך כדי הדברים שלו, לא הבאתי את לשונו, אבל אולי באמת היה ראוי, כלומר בטוח היה ראוי, אבל... אז הוא נותן כאילו אחיזה למישהו עולם קדמון. הרב של הרמב"ן. המדרש הזה הובא במורה נבוכים. אבל הרמב"ם אומר מדרש פלא, כאילו... אי אפשר להגיד רק... לא, אבל הרמב"ם בכל מקרה, לשון המדרש לא תפיל אותו. הוא הולך על העיקרון. ולכן, אם העיקרון אומר שהעולם חדש, ויש מצד המדרש שאומר אחרת, אז המדרש הזה יהיה חזק. כאילו, זה לא יפיל את הרמב"ם. אז הולכים חרב. כן. חומר היולי וזה. יפה, שגם הכוזרי נותן לזה מקום. הכוזרי גם אומר שמי שמאמין חומר היולי, אז לא נריב על זה. יפה, אז הרמב״ם, מה ששואל ספציפית, אם הרמב״ם כל כך עוסק באופציה של עולם קדמון, אז הוא נותן לזה מקום. הרמב״ם הרי סובר, הרמב״ם סבור שחידוש העולם הוא כן דעת התורה, וכן דבר מרכזי בתורה. כי בלי זה לא התנחנו ניסים, ולא התנחנו השגחה, וכו' וכו'. כלומר, הרמב״ם כן סובר, שחידוש העולם, לא כמו הכוזרי, שהכוזרי אומר יש חומר חיולי, הרמב״ם כן סובר שחידוש העולם זה עיקרון בתורה, יסוד בתורה. אז מה? אז למה הוא כך עוסק בזה? אז קודם כל, יש כמה שלבים במורה נבוכים, אני אענה את זה בקצרה ואחרי זה נחזור להוכחה. בהתחלה הוא אומר, אי אפשר שההוכחה על מציאות האל היא תהיה מסופקת. אי אפשר כאילו להגיד, אם תבחר, א', אז יש לך הוכחה יפה, אבל כל מי שעוד אחד ב', אז אין לו כלום. זה לא יכול להיות. זה יותר חשוב לו, הנקודה הזאת. ולכן, בהקשר הזה הוא מעריך מאוד להראות, שוב, הוכחות גם שאריסטו הביא אותם, שגם על הצד שהעולם קדמון, מציאות האל היא מוכרחת. וזה הוא מעריך מאוד. אחר כך, גם תוך כדי הוא אומר, אני לא אומר את זה כי אני סבור כמוהם, אני אומר את זה כדי שלוגית הטיעון, כי הוא לא יהיה מותנה בעוד דברים. אלא בכל מקרה שתבחר, גם כשתבחר ללכת כמו אריסטו, גם הוא רואה שוכחה. אחר כך, בהמשך הוא מראה למה מה ההוכחות נגד קדמות העולם, ובעד חידוש כמו שהתורה מדברת, וזה מאפשר את כל הניסים ואת כל הזה וכו'. גם בעולם קדמון יש שני סוגים, לא נכנס לזה כי אנחנו לא התחלנו מהרמב״ם, אז לכן אני לא מתחיל משם, אבל גם הרמב״ם מחלק משני סוגים של קדמוניות, בין אריסטו לבין אפלטון, והוא אומר שהחידוש הקדמות של אריסטו סותרת את הניסים ושל אפלטון לא. זה יכול להיות שבעצם גם הוא מודל לדבר הכוזרי, שהוא לא יריב איתך על כל סוג של חומר יולי, תלוי מה בדיוק אומרים. ובכל מקרה, הרמב"ם מדגיש כמה פעמים שהוא לא אומר את זה כי הוא סובר את העולם קדמון. הוא לא רוצה, זהו, שההוכחה למציאות האל לא תהיה מותנית בבחירה שרירותית שבחרנו שהעולם מחודש. בסדר? אז בהקשר הזה, אז הרמב"ם מביא את הקלמים, את הקלם המוסלמים, והוא אומר שראיותיהם הם לא ראיות, והם מניחים את המבוקש, וכו' וכו', אז הם עושים כל מיני מסכים כדי להוכיח שהעולם הוא מחודש, והרמב"ם אומר, לא שכנע אותי, כלומר, זה לא מוכרח, זה נחמד והכל, זה לא מספיק חזק, ולכן הוא טורח להגיד שגם האופציה של עולם קדמון מגיעים אליה לאלוהים. מעניין. כלומר, שיש הוכחה לשניהם. מעניין. שאי אפשר להחיה ביניהם. יפה. עכשיו, בהקשר הזה, כלומר, אם ברמב״ם הזה, הרמב״ם כאילו לא העריך את ההוכחה של העולם והכל, בהיסטוריה, הם קיבלו את נעת הטיעון הזה. שוב, הרמב״ם מסכים איתו על הצד של המחודש, רק על הצלע הזאת אם חודש או לא, אז הוא לא רצה להכריע לוגית. בפועל היום, יש לנו סיבות טובות נוספות ללכת על הצלע הזאת של המחודש. מה הם? המדע. המדע המקובל אומר שהייתה מפץ הגדול, שבו בפשוט התחילו כל האנרגיה, חומר וזמן, התחיל שם. ומאלה, כאילו, אז גם אם תגיד שבלוגית טהורה, אז אריסטו התווכח ויש בזה המון דקויות מעולה, אבל המדע המקובל כבר כמה וכמה שנים, הולך על צלע של עולם חודש, ולכן זה עכשיו, זה נכון שחוץ מזה גם אמרו כל מיני סברות לוגיות טהורות, כדי להראות או כדי לחזק את הדעה שהעולם מחודש, שוב, שם מנסם זה לא מוחלט, זה לא דבר חד וחלק, אבל אמרו זה נחמדים, אמרו, נניח טענה אחת, לא יכול להיות שהעולם הוא אינסופי, כי אם הוא אינסופי, אז איך הגענו עד אלינו? הרי צריך היה לעבור אינסוף, נכון? מאז ועד עתה, נכון? והגענו אלינו, הרעיה. עכשיו, אפשר להגיד אם גם לא הגענו אלינו, והכל זה, השליות יכול להיות, אבל אנחנו לא יודעים על סדר זה. מראש, מי שאומר שאין כלום, כל השליות, נכון, באמת אז החברות לא חלות עליו, הכל בסדר. אבל בהנחה שמה שאנחנו רואים, יש לו איזשהו קיום, אז אם העולם הוא אינסופי אחורה, בעבר, אז איך הגענו לפה? הם צריכים להמשיך עוד ועוד ועוד, עד בלי די, בלי להגיע לפה. אז אמרו כמה שאלות מהסוג הזה, שבגללם אינסופיות גם לוגית היא לא כל כך מסתדרת, וגם הדעה המדעית שאנחנו מכירים, אז היא מחזקת מאוד את הצד שמחודש. בסדר? כן. כלומר, האמירה המדעית המקובלת היום, שאני חושב שזה קונצנזוס, אין לזה ויכוח. יש ויכוח על פרשנויות של זה, אבל עצם הפרס הגדול הוא קונצנזוס. נכון. נכון, כי הרבה האתאיסטים יותר אומרים שזה שהעול, המפץ הגדול, זה המפץ המדעית, כלומר שלפני 14 וחצי מיליארד, לא זוכר כמה? 13.8, טוב, אני הוספתי 300 מיליון עליי. אומרים ש-13.8 מיליארד שנים אחורה, שוב, פחות או יותר שבועיים, בסדר? יכול להיות להם כבר טעות של שבועיים, לא, אני צריך. אבל בסדר גודל האלה, אז המפץ הגדול התחיל, ואז התחיל חומר, אנרגיה, זמן, כל הדבר הזה התחיל, ובתהליך ארוך, אומרים שכדור הארץ, או ארבעה מיליארדים אחורה, כאילו יש איזה כל מיני שלבים, כאילו התגבש לגוש, כאילו, לגוש עמיד, כאילו. כאילו בהתחלה היה יותר כמו גז וכל מיני כאלה, ועד שזה מסתייד ומתקבע כדבר בעל קיום, כאילו, כדבר מוצק, כאילו, אז ככה זה הרבה זמן, וגם אז יש לוז שלם בקיצור, כל זה. בוודאי שלא סותר. בוודאי, בוודאי. ההבנה הפשוטה, ההבנה הפשוטה של הפרס הגדול, היא ודאי מחזקת את התיאור בראשית ברא אלוהים, כן? זה ודאי מסדר עם זה יופי. זה נכון שבאגף האתאיסטי, אז הם לא מוכנים לוותר על הנקודה הזאת, ולכן אומרים, הפרס הגדול הוא נכון, אבל הוא לא אומר בעצמו שלא היה כלום לפני. אז מה היה לפני? אז קודם כל הם אומרים, טוב, אבל אין זמן לפני, אז יש לה לשאול מה לפני. זה קצת לברוח, כאילו, קצת להסתדר מאחורי העץ, כאילו, כי זה נכון שאין זמן לפני זמן, אז יש לה מה לפני, ועדיין אפשר לשאול, כאילו, כאילו, לא, כן, אתה יכול להגיד, מה? נכון. נכון, אז לכן, אז זה באמת יותר קשור לשיעור הבא, בהקשר של עולם מסודר והכל, אז דנים בזה הרבה. כלומר, האמת היא זה קשור גם אלינו בהקשר הזה, טוב, אני אגמור נקודה ואז אני אעבור לזה. אז הם כן, שוב, לטעמי קצת נדחקים, להגיד שהמפץ הגדול הוא לא רומז על בריאה שיש מאין, או הוא לא מרמז על יצירה שמצליחה אלוהים מאחוריה. למה? בין השאר כי אומרים, טוב, אם לא היה זמן, אז יש לשאול מה לפני. שוב, זה לא עונה בדיוק, כי סיבה ותוצאה הם לא בהכרח, לימוד בזמן, הם גם יכולים להיות כאילו קטגוריות, כאילו מה מעל מה, כאילו מה יוצא דבר. אז אם אתה אומר, אם הולכים אחרי הסיבתיות, אז צריך לשאול, מה גרם לזה, מה קרה שפתאום, ככה זה קרה. שזה כמובן נכון, שאפשר לכפור בסיבתיות. כמובן שאחת ההנחות הבסיסיות זה סיבתיות, כן? שגיד, זה נקודה שצריך לעמוד עליה. אבל בפשטות, המפץ הגדול מסייע לפרדיגמה של עולם מחודש, בפשטות, עולם מחודש, אז קל להגיד, טוב, אם העולם מחודש, אז בכל דבר שמחודש יש לו סיבה, אז זאת הסיבה, לא אנחנו, אנחנו קוראים הבורא. מה שקבעתי להגיד שאני אתייחס למה שאמרת, יש איזה נקודה שכן, שקשרו אותה, העיקרון של הסיבתיות, מה הוא אומר, אז אם יש עולם, אז מה הסיבה שלו? יש כאלה שרצו להגיד, להביא הוכחות מקוונטים וג'וקר בדברים האלה, לא כי אני מבין בזה, אבל הרבה, הרבה, בכל הוויכוחים גם על גם על בחירה חופשית וגם זה, אז הרבה, הרבה מרבים את הקוונטים וזה. אז אמרו גם פה, הקוונטים הם הוכיח יפה, למה? כי אתה מניח, מניח סיבתיות שכבר יש סיבה מעולה, אבל כן, אז עשיתי פה, שולף את הקוונטים, אומרים בקוונטים יש דברים, יש בריאות שיש מאין. אבל יש ברמה המאוד מאוד מאוד קטנה של אלקטרונים וכל זה, פוטון. אולי באמת זה אומר לך משהו? הנה, בבקשה. מה שהוא אומר. האמת, הנה, אמרתי את זה, הרב חגי נדלק. שימור כן מתקיים שם, כלומר, יש איזון, אבל יפה. כלומר, ברמה של החלקיק הבודד, יש לכאורה אקראיות מוחלטת, כלומר הוא יכול לקפוץ פה, להעלה משם במקום אחר, יש שימור, יש איזון כללי בתוך אותו, כאילו, לא אגיד תא, אבל תא זה בטח גדול בהרבה, בתוך אותו סביבה יש שימור אנרגיה, אבל ברמה של החלקיק הבודד, יש אקראיות מוחלטת. אז אמרו, הנה, מצאנו, שיש יש דבר שאין לו שום סיבה. טוב, אז גם על זה אנו... זה לא מאוד דומה, כי א', אם יש שימור, כלומר זה כן מתנהג בצורה קבועה, כן? אז יכול להיות שיש עיקרון אחר שמנחה אותו שימור, שאנחנו לא מכירים אותו ולא מזהים אותו, אבל יש לו... נו, נו. כן, שהשימור בעצמו... בדיוק. בדיוק. נכון. אז אומר שרק אנחנו לא מזהים בכלים המדעיים שלנו את אותו גורם, את אותו זה. כן, מה? המון, המון. פיצוצים, יש איזה פיצוצים על זה. בכל מקרה, אבל... זהו, כן, לעניות הבנתי אני מבין שגם זה לא, כלומר מראש מדובר על דברים מאוד מאוד קטנים, כל הדיבור הקוונטי, אז זה לא זה בן אדם שם, כן, מעולה, אני אזכור את זה בשנייה, נכון, אז באמת יש דיבור מהכיוון הזה, בסדר, בכל מקרה אמרנו שכיוון שהיסטורית, גם פחות, פילוסופיות יפות, וגם היסטורית הפרדיגמה המדעית, ההיסטוריה מקבל, השפץ הגדול בפשטות כן מורה על כיוון הזה שהיקום הוא מחודש, יש לו התחלה, אז ודאי, אז התיקון שעשו הקלם הוא עובד יופי, כלומר כל דבר מחודש יש לו סיבה, היקום מחודש יש לו סיבה, וזאת הסיבה אנחנו קוראים אלוהים, בסדר? כן? חובת הלבבות, אם אני לא זוכר את לשונה, לדעתי אני לא חושב שהיה לו את השיפצור הזה בתרגום, כלומר כשסתכלתי, כלומר אצלו, אני לא אתפלא אם אני מסליח, הוא כן לכל דבר יש סיבה, ולעולם יש סיבה, ולסיבה אלוהים, ואז יש, כן, זה מגיע הקושייה, אם כל דבר יש סיבה, אז מה הסיבה של אלוהים? כלומר הניסוח הזה, יש זה, זה לא אומר שהוא היה נופל מהקושייה הזאת, יכול להיות שבלי לומר הוא התכוון למה שאנחנו אומרים. זה צריך לזרוח. למערכת, כן, אבל אם גם הוא נחשב דבר, אז גם לא יש סיבה. מעולה. אז אם הוא המקודם מחודש, אז זה בדיוק מה שאמרנו, מעולה. מצוין, אז שוב, אני אומר, זה צריך להיות בשון, אבל ברגע שאמרנו את זה, אז זה פותר. יש עוד סגנון שפותר את אותו רעיון, שבעצם הוא אומר, אנחנו מתחילים בלדבר על דברים שאנחנו מכירים מהניסיון. כלומר, העצמי שאנחנו מכירים. זה לא טענה, כל דבר יש סיבה, לא מתחילים מזה, אומרים, מה שאנחנו מכירים. כל דבר יש סיבה, כלומר, בעולם המושגים שלנו, כל דבר שאנחנו חושב, יש לו סיבה. עכשיו, שגרם אותו, שהביא אותו לאיך שהוא עכשיו. ואז צריך לשאול, נו, אז מה הסיבה שלהם? ואז מתי שהוא צריך להגיע לדבר שהוא כבר לא בניסיון, זאת אומרת, למשהו שהוא לא בקטגוריות האלה, שהוא חיצוני, ועליו כבר לא חל הכלל של כל דבר שבניסיונים יש סיבה. כי הוא, כמו שאתה אומר, מחוץ לעניין, הוא מחוץ לסביבה שאנחנו דנים. זה כמו בהקשר לדן, זאת אומרת, כשיש דירת פשע, בסדר? רואים כל מיני דברים וזה, אז מגיע שוטר, חוקר, ונסה להבין מי עשה פה משהו. אז ההנחה היא, הוא לא צריך למצוא בתוך הזירה את הרוצח. יכול להיות שזה רוצח סביר, אם יש לו דיפנס של שכל, ברח משם. אבל מתוך מה שאנחנו עושה, מה? הכל יכול להיות, כן, אף עוד לא ציפה. יכול להיות שהחוקר עצמו הוא הזה, לא, יכול להיות. זה השראה לסדרה. אבל כן, הוא מחפש כאילו, מבחוץ, כאילו מה זה? הבא, בטוח, תוסיף כמה וגם. יפה. טוב, אז זה נקודה אחת, ששוב, ודאי מזה שהמפס הגדול זה התפיסה המקובלת, אז מתחזק מזה, וגם בלי זה יש טענות יפות שאמרו, שמהם מסתבר שהעולם הוא לא קדמון אחורה עד אינסוף, שוב, א', כאילו היינו מגיעים לכאן, יש כאלה שאמרו מאוד כיוון, שזו הוכחה שהיא, לא יודע אם היא לא תהורה, אבל היא כן משמעת משהו ש... אנחנו נמצאים עכשיו כאילו בסוף הציר הזמן. הוא מתקדם, אבל אנחנו בסוף שלו. אם יש לו סוף, יש לו גם התחלה. אוקיי. מה? לא. כן. נכון. בהנחה שנכון, שמה שאנחנו רואים ומרגישים כנועה והכל וכל, ועשייה וזה כל זה, אז נכון. שיש איזה משהו מציאותי. וזה לא הכל אשליה. לא, גם התחושה של בחירה, נכון, כל אלה, בסדר? נכון, צריך גם לדבר על זה. נכון, צריך לדבר על דמיניזם. נכון. כן, אפשר, כלומר, גם בתוך האנשים שאומרים, אין לך חופשי, גם הם מתאמצים לעקוף בתור ולדחוף בזה, או גם הם מנסים לשכנע אותך שהם צודקים, למה צריך לשכנע אותך? הכל נתון. בסדר, זה לא עובד ככה. נכון. טוב, יפה. נגיד עוד התנגדות שעלתה, אמרו, אולי באמת יש אין סוף סיבות, למה צריך לעצור בסיבה מסוימת? נגיד שיש סיבה, מה הסיבה? תשובה על זה, אמרו כמה דברים, להגיד שיש אינסוף סיבות אחורה ואין סיבה ראשונה, כלומר זה נסיגה אינסופית, זה נקרא, למה זה או בלתי אפשרי או למה זה בלתי סביר, כלומר למה להניח שזה לא אופציה טובה, כמה סיבות, קודם כל כי אינסוף בעצמו זה לא דבר כל כך, זה לא במקום ממשי, מתמשים בזה, בכל מיני סיפורים, כל מיני עניינים, זה וורט נחמד. זה לא בדיוק משהו ממשי, אינסוף. הראו כל מיני סתירות פנימיות מפורסמות במושג אינסוף, עם המלון וזה, מכירים את זה ש... כן, כלומר... מתמשים בהקשר מסוים, כלומר בגבול, לאן זה, כאילו, בדיוק, לאן הסדרה שואפת, אבל לא כאינסוף ממשי. לא אלא כרעיון, כרעיון שאין מספר מוגבל, תמיד יכול לעלות עוד מספרים, זה כן אומרים, שאין מספר שאחריו תגידו, או, אפשר לעלות. 100 מיליון, 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 ביליארד, ביליון, עכשיו תמיד יכול לעלות בסוף אחד, נכון? ושתיים, ועוד מיליארד, תמיד אפשר. אז במובן הזה אין סוף קיים, אבל כתב ממשי לא בדיוק, זה לא עובד, זה לא כל כך תופס, זה גם קשור לפרדוקסים של זנון, אבל לא יודע אם נכנס לזה, כי הזמן דוחק גוואלד, אני צריך לסיים בעשר הפעם, כי אנחנו צריכים להתגן. בכל מקרה, אז זו נקודה אחת. הדבר יותר פשוט, להגיד שיש עוד ועוד ועוד, זה בעצם לא מסביר כלום. שמעתי משל יפה באיזה מישהו באינטרנט שאמר, זה כמו להגיד, יש לנו נורה שיש לה חשמל. אתה שואל מאיפה הגיע החשמל? הנה, יש כבל מעריך. אה, מעולה, ומאיפה החשמל הגיע לכבל מעריך? כנראה יש תחנת כוח. לא, יש עוד כבל מעריך. אה, אוקיי, ומאיפה הוא מקבל? יש עוד אחד. נה, בלי תחנת כוח. נו, אז מה זה יושב? אין סוף סיבות, אבל בסוף אין אפילו סיבה אחת אמיתית. כלומר, אין מקור כוח. אם אתה בא להגיד שלא בכך שיש תחנת כוח, אז אתה אומר, אז מאיפה זה מתחיל? כאילו זה... זה חייב להתחיל, כי הכוח צריך להגיע מאיפשהו. אתה לא יכול להישאר ולהגיד, נתחכה, כאילו, עוד מעט תראה. זה פשוט לברוח מהעניין. כאילו, צריך להגיד מאיפה הכוח מגיע. אם ההנחה היא שצריך כוח כדי שהדבר יהיה... נכון, בדיוק. ולכן יש סיבה טובה, או לטעון שזה בלתי אפשרי, או להגיד, סופי אינסופי תריב עם אריסטו, אבל זה לא מסתבר. בסדר? נוח להגיד שאני לא הולך לאופציה הזאת, אני הולך חושב כמו האופציה השנייה. בסדר? בגלל הטיול הזה. אני אגיד בחצי מילה, שכאין אותם טענות שאמרנו עכשיו בתוך הקוסמולוגי, כמו בתוך הוכחה מהעולם, מאוד דומה לזה, מוצאים גם דברי אריסטו, וגם הם, שוב, כל דבר עבר ליטושים והכל בכל הדורות, אבל גם שם מוצאים את זה. למשל, אריסטו מפורסם בשמו, אני אגיד רק בקצת עומר, כי באמת הזמן רץ, זה גם הוכחה, לא סתם. אריסטו אומר, הוכחה למשל, פוטנציאל לעומת בכוח. אומר אריסטו, כל דבר שאנחנו... נכון, בפועל ובכוח, נכון, פוטנציאל לעומת בפועל, נכון. נכון, כאילו באנגלית זה actual potential, כאילו זה זה. אז כל דבר שאנחנו רואים, יש המון דברים שאנחנו רואים להם שיש להם פוטנציאל ויש להם בפועל. כלומר, המשולחן הזה מוקען, אבל לא יכול להיות גם שם, כי הוא יכול, וכן הלאה, יכול להיות בצבע כזה, יכול להיות בצבע אחר, יכול להיות עומד על הראש, יכול לזוז, יכול להיות כל מיני דברים. כדי שדבר יבוא להיות בפועל, אז הוא צריך משהו חיצוני לו, שיפעל עליו, כאילו שיביא אותו, אם זה באדם, עכשיו זה מאוד דומה לטענה הקודמת, במובן הזה שכאילו יש משהו קודם, אבל מה שמעניין שזה נכון לפי אריסטו גם בלי להגיד שיש ראשית לעולם. עדיין זה נכון לוגית שצריך שיהיה משהו, צריך איזשהו מקור כוח שייתן את הדבר. אז אם דברים משתנים, אם דברים קיבלו צורה, צורה כאילו בפועל, אז משהו הביא אותם להיות ככה. כן, אבל למרות זאת, ההוכחה הזאת כן מביאה אותו לאלוהים. זה הזה, כמו שההוכחה הזאת היא לא היסטורית, היא לא אומרת לך אחורה בזמן, אחורה, תגיע ל... מספיק רחוק, הקדוש ברוך הוא. לא, כי אפילו על כאן ועכשיו, אתה שואל מה הכוח שנתן למשהו לעשות משהו, אז תלך אחורה, צריך להגיע לדבר שהוא בעל כוח עצמי, ולא לדבר שיש לו כוח מקרי, כי מישהו דחף אותו. כן, סיבה ראשונה, ודאי, סיבה ראשונה זה קלאסי אצל אריסטו, זה לא... למרות שאין לו כאילו ציר זמן שהיא מתחלה, עדיין יש לו את הסיבה הראשונה שזה אלוהים. נכון, אבל גם בזה כן, בדיוק, כשנפרק את זה לגורמים, כאילו, אז כאילו השריר משל זה, ומגיע לאותו סיפור. ולכן, אותה טענה שלכל דבר, שוב, לא אומרים לכל דבר יש, הדברים שאנחנו מכירים אותם, שאנחנו רואים אותם, יש להם בכוח, יש להם בפועל, יש להם פער כזה, הוא יכול להיות כזה, יכול להיות כזה. כל דבר שהוא כזה, צריך משהו חיצוני לו, שיגרום לו להיות משהו אחד ולא משהו אחר. עד שנגיע לסיבה הראשונה, שהיא, שמה אין את החילוק הזה שבכוח ובפועל, אלא היא הכל בפועל, כלומר זה אין לה פוטנציאל. טוב, זה קשור לסתומות והשתלמות, זה אפשר לסתוך את זה בזה, בכוכבית, כי אני לא מתייחס לזה, אבל כן מגיעים למשהו שהוא מחוץ לסכמה הזאת של בכוח ובפועל, וזה למה. אז הוא אומר אותו דבר על סיבה ראשונה, אותו דבר על קיום הכרחי. כל מה שאנחנו מכירים, בדברים שהקיום שם הוא לא הכרחי. לא הכרחי, כלומר, הוא יכול להיות, יכול לא להיות. שמש יכול להיות, יכול להיות שלא תהיה, וכולי. אז כל דבר כזה, אז צריך משהו אחר חיצוני לו שיביא אותו. עד שנגיע לדבר אחד, שהקיום שלו הוא מציאותו עם אחד, כי הוא מוכרח, כמו שהרם כותב, בפתיח לזה. אז שוב, זה עוד, אז בעצם מה שעשינו כאן, זה כמה, יש עוד כמה, לא עובד את כולם, יש גם לייבניץ שמשהו דומה, הבאנו כמה וריאציות להוכחה הקוסמולוגית, מה? כן, ודאי, אמיץ, כן, דתי, כלומר, מאמין באלוהים. נוצרי או לא צריך לבדוק, כלומר, כולם נוצרים, אז להיות נוצרי היה לו חוקי, אבל אפשר לטעון שהוא היה נוצרי חברתי, כאילו מדיני, אבל באמונתו הוא היה דאיסט ולא תאיסט. אפשר לריב על זה. אז אני לא יודע עליי את עצמו, אם הוא יצר בדאיזם, הוא הגיע לזה תאיזם. לא יודע. בכל מקרה, אבל זה הסביבה של ההוכחה הקוסמולוגית, והניסוחים שלה שעונים על הקושיות המקובלות. ואחרי הכל, יש לזה הרבה כוח. עכשיו, מי שיגיד שהוא לא מאמין, הוא לא מאמין שיש סיבה לכל דבר, זה לא חייב להמשיך לנו. אבל ההנחה הזאת היא כן, כאילו, היא רווחת מאוד. כלומר, הולכים איתה בחיים בכל דבר שיש סיבתיות. אז כאילו, אז את כל החיים לכם זה פוטנה משהו שעושה, זה קצת נראה משונה. ודאי שמי שככה הולך כל החיים, אז אין לו קושיה מאלה שלא הולכים ככה. ולכן, מי שקבל סיבתיות וכל זה, אז ההוכחה הזאת נראה שיש לה כוחה יפה. בסדר? נכון. חוץ מכשמגיעים לפה ואומרים, היקום הוא נקודה, הוא עובדה מוגמרת, אין לשאול עליה למה וכו'. נכון, יש מי שאמר את זה, אבל זה קצת נראה משונה. זה נראה אנומליה לעומת החשיבה המדעית והיומיומית של כולם. טוב חברים, יש הכוח, ופעם הבאה נעבור לרמה התכנון וכו'. נכון, בהתחלה אמרתי שמי שמתחיל מההוכחה של המסורת והתורה והניסים, אז הכל כלול בזה. הכל כלול בזה, כלומר אלוהים מתערב בעולם וכולי וכולי, יש לו הכל. אבל עדיין אפשר לחזק את התחנות בדרך, ואז נשאר לך רק כאילו, אתה הולכיח רק את הסעיף האחרון, אתה בטוב, עבור זה הניסים זה מולה בשבילי, המסורת וכולי, כלומר זה כן עושה חלק מהדרך, ואז יכול לצמצם את הפערים. גם זה, נכון. נכון, מסכים. כמובן, טוב.